ברוכים הבאים, שבוע טוב, בשורות טובות, יום שלישי פעמיים כי טוב. יש הבנתי, יש כאן מרתון, כולם רצים. ברוך השם, טוב, אז הבנתי שיש גם פקקים. גם טוב. שיהיה, עיקר שיהיה, שירוצו אנשים. מה יעשו, ישבו בבית, יראו אתם בלוויזיה, שירוצו. שימו עליהם גופייה עם מספר 15. נעלי ספורט, מכנס קצר, וירוצו. זה תרבות יוון. הם רצים ואנו רצים. ברוך השם שאנחנו רצים למקומות אחרים, לדברי תורה, לשיעורי תורה. ברוך השם, תודה לאל, שזכינו. היום אנו נדבר בעזרת השם, אם ירצה השם, בסייעתא דשמיא, תודה, נדבר על כוחה של התפילה. מהי תפילה? מהי משמעותה? איך היא יכולה לעזור לנו ביומיום? איך אנחנו יכולים להשתמש בה בצורה הנכונה כדי לפתוח באמת החסימות? שהרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהכל השערים, מחורבן בית המקדש, כל השערים ננעלו, חוץ משערי דמעות, שערי תפילות, שאלו השערים שלא ננעלו, שיש לנו את האפשרות להשתמש בהם כדי לפתור לנו את הבעיות. מה זה בעיות? למה אנחנו מתייחסים לבעיות כבעיות? זה כבר שיחה אחרת. אבל בואו נתמקד במה שאנחנו יודעים כרגע. תפילה. עד תקופת אנשי כנסת הגדולה, תפילה הייתה, כמו שאנחנו רואים היום למעשה, התקופה הזו חזרה. אנשים היו מתפללים מה שעולה בליבם. כל אחד היה מתפעל לפי מה שהוא רוצה, לפי מה שהוא מרגיש, במילים שלו. באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו את התפילה שאנו מכירים היום. כמובן, אברהם תיקן את שחרית, יצחק את מנחה ויעקב את תפילת ערבית. אבל הרעיון של התפילה עצמה, מתחילת היקום. פשוט אנשי כנסת הגדולה, קימצו אותה וקיבצו אותה לתפילה שאנו מכירים בסידורים היום. תקופת אנשי כנסת הגדולה זה לפני כמה אלפי שנים. אנחנו מבקשים דבר מסוים מאדם מסוים, אם זה פקיד בביטוח לאומי או המוכר שלנו בסופרמרקט, אנחנו מבקשים ומצפים לקבל. יש פעמים שאנחנו נותנים בתמורה ומקבלים בתמורה, ויש פעמים שאנחנו נותנים ומקבלים את זה לאחר מכן. קנינו משהו, שולחים לנו את זה בדואר לאחר שלושה ימים. שילמנו דוח, אז אנחנו חסכנו את זה שלא נקבל כנס נוסף על הדוח. זאת אומרת, שאנחנו מבקשים משהו מסוים, אנחנו גם מקבלים אותו בזמנים שונים. יכול להיות שנקבל אותו עכשיו, יכול להיות שנקבל אותו יותר מאוחר, יכול להיות שלא נקבל אותו בכלל. התפילה למעשה, היא מצטיירת לנו בראש כהרגשה, ככוח שאני צריך להשתמש בו כדי לקבל, במקרה שלנו, פתרון לבעיה מסוימת. אישה לא בהיריון, רוצה להיכנס להיריון, כמו שאנחנו רואים בפרשה שלנו, פרשת תולדות. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי העקרה היא, ויעתר לו השם ואתה רבקה אשתו. מה זה ויעתר? התפלל, עתר, ביקש. באמת, השם ענה לו והיא נכנסה להיריון. אדם רוצה פרנסה, מתפלל, מבקש פרנסה. אדם רוצה זוגיות, מתפלל, מקבל זוגיות. מה שאנחנו אומרים, שהתפילה מצטיירת לנו בראש, צריכים לדעת את זה, כבקשה או השגה לפתרון מסוים, לבעיה מסוימת שקיימת אצלנו. התפילה היא לא רק כלי להשגת דברים שאנחנו צריכים למשל. התפילה יותר, אפילו לפי דעתי יותר, מאשר לקחת, לקבל, לבקש, ולרצות משהו מסוים, יותר נועדה בנוסף לבקשה, תפילה מלשון להתפיל. מה זה להתפיל? לקחת משהו מסוים, שדבר הוא תפל, הוא תפל, הקוס הזו תפלה לשולחן, זאת אומרת, השולחן הוא יותר גדול מהקוס. זאת אומרת, אם אני אוכל עכשיו נניח בארוחה, אני אוכל, ברוך הבא, אני אוכל המון המון מאכלים, יש כאלה שאוכלים המון מאכלים, יש כאלה שפחות, אבל אם אני, יש הרבה הרבה אורז נניח, המון אורז בצלחת, ומצד שני יש קצת אפונה וגזר, אז האפונה וגזר תפלים לאורז, אז אני לא מברך בורא פרי האדמה על האפונה והגזר, אני מברך בורא מזונות על האורז וזה פותר את הכל. או אם אני אפילו אוכל דג מלוח ואני מלפט איתו את הלחם, אז הלחם הוא תפל לדג מלוח, אז אני לא מברך על הלחם המוציא, כי הלחם הוא תפל. אז מה התפילה עושה? מה הרעיון? מה אני רוצה להסביר? התפילה היא מתפילה, זאת אומרת, היא הופכת את התחושות השליליות לתפלות. זאת אומרת, זה כמו שאדם, לדוגמה, יושב לו משהו על הלב, והוא מדבר עם החבר שלו, או עם הרב שלו, והוא מספר לו מה שהוא מרגיש. והרב לא נתן לו כלום, לא עשה לו כלום, דיבר איתו, שמע, אוזן קשבת, איך אותו אדם ירגיש לאחר מכן? בלי פתרון, בלי כלום, איך הוא ירגיש? הוא ירגיש משוחרר, הוא ירגיש שמשהו נעלם, משהו בבעיה שלו נחלש, הבעיה נחלשה, הוא ירגיש יותר טוב, הוא ירגיש שמשהו ישתחרר אצלו. מה זה אומר? זה אומר שהתפילה, חוץ מזה שהיא כלי לבקשה ולהשגה זאת אומרת, הופך את עצמי להיות כלי קיבול למה שאני רוצה, היא גם סוג של שחרור נפשי מהטרדות שיש לאדם. אם כן, אז למה אנשי כנסת הגדולה החליטו לקמת את התפילה למילים מסוימות, לשורות מסוימות, לקבצים מסוימים? למה לא השאירו שכל אחד יתפלל כפי רצונו? פשוט מאוד, כשאדם מתפלל על דבר מסוים, הוא יכול לחשוב שכרגע מה שחשוב לו זה עניין של בריאות של אמא שלו. זה מה שחשוב לו כרגע. והוא מתפלל על זה, והוא מבקש השם תעזור להשלח לבריאות את זה. אבל הוא לא יודע שיש בעיה בעבודה שלו. והם מבשלים לו שם משהו. הוא לא יודע את זה. הוא לא מתפלל על העבודה שלו, הוא מתפלל על אמא שלו. אז יכול להיות שאם הוא מתפלל על העבודה שלו, בנוסף לתפילה על אמא שלו, אז גם בעבודה היו מסתדרים העניינים. אז מה עשו חז"ל? תקנו את כל האופציות שיכולות לאדם ביום יום, בתפילת 18. אז אם משהו רוצה על העבודה, אז ברכנו. אז נברך על הפרנסה, שהיא תישמר. ואם מישהו רוצה תפילה על רפואה, אז רפאנו. מישהו רוצה תפילה על חוכמה, תכון אדם דעת. מישהו רוצה תפילה על משהו כללי, כללי, כללי. זאת אומרת, אווירה כללית, מצב נפשי כללי, אז אני שומע תפילה. שם הוא מברך את הכל. אז התפילה הפכה להיות מסודרת בצורה מסוימת, כדי לכלול בתוכה את כל האופציות שקיימות לאדם אפילו שהוא לא מודע אליהם. עכשיו, כשאני מבקש מאדם משהו מסוים, אני מיד מרגיש צורך, או כשאני קונה משהו מסוים, אני מיד מרגיש צורך, חסך מסוים, בעקבות הבקשה, נוצר אצלי חסך, שעל ידי זה שאני אקבל את מה שביקשתי, החסך הזה ייעלם. עכשיו, ניגשתי לחנות, לדוגמה, והזמנתי נעליים, קניתי נעליים. שילמתי. עד שאני לא אקבל את הזוג נעליים, אני לא ארגיש שמימשתי את הקנייה. זה פשוט, נכון? זה באמת נורמלי. בתפילה אנחנו צריכים לשנות גישה. אנחנו לא צריכים לחשוב בצורה הזו בכלל. כשבאדם מתפלל כדי לקבל משהו מסוים, הוא מתפלל בצורה אובססיבית יותר מדי, ולא בצורה הנכונה, יש בזה גישות. למשל, ברבי נתן מברסלב, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, יש לו גישה שונה לגמרי ממה שאני מציג כאן. הוא אומר משהו אחר. תשמע, במקום שיש לך בעיה שהיא לא נפטרה, או שלא התפללת, אבל כן התפללתי על זה, לא התפללת מספיק. לא התפללת מספיק, גישה אחת. גישה שנייה אומרת, התפילה היא כוח שמשנה מציאות, יש זמנים לתפילה, תקפיד על הזמנים של התפילה, גברים ונשים, לכל אחד יש את הזמנים שלו, אישה יש לה תפילה אחת ביום, גברים, שלוש תפילות ביום. תקפיד על הזמנים של התפילה, תהיה מרוכז בתפילה כמו שהיא, משם אתה תראה את הישועה. למה יש את הגישה הזו? כי אנשים, לצערי הרב, היום לוקחים את התפילה בתוך חובה מסוימת, שהיא לא מגיעה לידי מימוש. זאת אומרת, התפילה הפכה להיות מצווה. היא לא נשארה בתפקיד שלה, שהתפקיד שלה הוא להיות תפילה. היא הפכה להיות מצווה. אז אומר, בן אדם מתפלל בתפילה שלו, הולך לבית, הולך ליער, עושה התבודדות, ושם הוא בוכה ומתפלל ומבקש, בשפה שלו. לא שזה רע, אני לא מסביר, זה רע, אני מסביר. אז למה זה דומה? זה דומה שזה דבר שהוא טוב, התבודדות זה דבר שהוא טוב, אבל צריך לעשות זה בדרך מסוימת. זה דומה לזה שאני אעמוד מתחת לחלון ואני אקרא לחבר שלי, או למכר שלי, מקומה ראשונה, דוד, דוד, אני צריך אותך, דוד, תענה לי, דוד, אני מתה ממנו. ואני אומר, לא, נו, זה לא הולך מכאן. ואני אלך 10 בלוקים אחורה ואני אקרא לו. ושם אני אתאמץ יותר ויצעק יותר ואביא מגפונים. מה הרעיון? מה הרעיון? איזה זמן לתפילה? התפילה נכתבה על ידי חז"ל. המילים האלו שאתה אומר בתפילה הן מילים קדושות, שתומנות בכוון סודות מאוד מאוד נוראים, מאוד מאוד גבוהים. בטוח שאם אתה תתפלל את תפילת 18 בכוונה, היא הרבה יותר תשפיע על החיים שלך, תשבו, היא הרבה יותר תשפיע על החיים שלך, מאשר אם אתה תעשה את התפילה כתפילה לפי בקשתך, זאת אומרת לפי השפה שלך. אז כן, הדבר הראשון שאני ממליץ בענייני תפילה, בנוסף להתבודדות, ברסלב טוענים שצריך להתבודד שעה ביום. איך אומרים? ברוך הבא, מי שרוצה להתבודד שעה ביום, שיצליח בדרכו, אין בעיה, הכל טוב. אבל אל תזניח את שלושת התפילות שאברהם, יצחק ויעקב. אל תזניח את המילים שכתובות בסידור. המילים האלו, יש להם כוח מאוד מאוד גדול, שאתה לא יכול לתאר לעצמך, אתה לא יכול להשפיע השפעה במילים שלך, כמו שאנשי הכנסת הגדולה יכולים להשפיע השפעה במילים שלהם. שחרית, מנחה וערבית. וכן של כל השנה כמובן. אנשי הכנסת הגדולה קיבעו מילים מסוימות, שאלו המילים שיכולות לפתוח את השערים בשמיים, הרבה יותר מדי שאתה תתבודד עם עצמך. כי החלק של ההתבודדות הוא לא מובן לציבור כמו שצריך להיות מובן. ההתבודדות שאדם עושה עם עצמו, היא צריכה להיות בנוסף לתפילה שהוא מתפלל. בנוסף. לא במקום. שלא נהפוך את התפילה לתפילה של 2 דקות, ואת ההתבודדות לשעה, ונרגיש פסיכולוגית ששם אנו מתפללים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה בזמן שלה לפי הסדר שהוא קבע על ידי חז"ל. זה חשוב להבין את זה. אני אישית גם עושה התבודדויות כל יום, בזמן שיש לי, אני עושה התבודדויות כל יום. אבל לא, בשבילי ההתבודדות זה לא תפילה. ואני עושה כל יום התבודדות, ובשבילי לא תפילה. בהתבודדות, מה עושים בהתבודדות? אני גם אסביר. ההתבודדות היא נוצרה, רבי נחמן מברסלב פיתח את זה, לא המציא את זה, זה מהקדמונים כבר מוכר, הוא אומר את זה בעצמו, דוד המלך, ההתבודדות נועדה, שימו לב טוב, ליצור קשר יומיומי, קשר אבאי, ביניכם, בינינו, לבין הקדוש ברוך הוא, דבר שמו. ההתבודדות היא בנויה בצורה כזו, שבתחילתה, אתה לא מבקש. אתה לא מבקש. אתה קודם כל מספר מה עבר עליך. אתה מציג את עצמך, אתה מסביר מה עבר עליך. קמתי בבוקר והלכתי והתפעלתי, ופה פספסתי ופה לא עשיתי, ופה עשיתי, פה הצלחתי, עזרתי לסקנה לחצות הגביש. מספר מה עבר עליך במשך היום. אתם צריכים להבין שהתבודדות זה... מי שעושה את הדבר הזה, הוא ניצל מהרבה בעיות נפשיות. הוא ניצל מהמון בעיות נפשיות. אבל התבודדות, התבודדות זה כאן, תפילה זה כאן, זה משהו אחר לגמרי. התפילה היא מצווה, אבל אסור לנו להפוך אותה רק למצווה. זאת אומרת, לא, התפעלתי, הלכתי, קיפלתי, הלכתי, זה מצווה את אנשים מלומדה. זאת אומרת, מצווה שהיא כבר הפכה להיות כהרגל. טכני. רובוטי. פה אנחנו מפספסים את הברכה שיש בתפילה, את הכוח שיש בתפילה, מה שיכולה להעניק לנו. אנחנו לא מבינים מה העוצמה של התפילה. אנחנו לא מבינים. אם היינו מבינים, אף אחד מאיתנו לא יפספס את התפילה. אף אחד לא יפספס לעולם. דבר נוסף שאני רוצה להסביר. ביהדות, התפילה נוגעת ברובד נפשי מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, יש קיום המצוות, יש כמובן את לימוד התורה, יש גמילות חסדים, ויש את המקום של התפילה. המקום הפנימי שבתוכך, בנפש שלך, המקום האישי שלך, שהוא מתחלק לשלושה חלקים. תפילה, תהילים והתבודדות. בתהילים אתם יכולים להכניס גם את התיקון הכללי, פרקי שירה, לא יודע איזה עוד פרקים יש שקוראים אנשים. שיר השירים זה לא תפילה, זה סגולה. שיר השירים זה, זאת אומרת, זה ספר מהתורה. נשמת כל חי זה כלול בתפילה. אבל בתהילים אתה מכליל את כל התשבחות. תהילים מלשון תהילות. גם נשמת כל חי זה כמובן סוג של שבח מאוד מאוד גדול. אפשר להכניס, נכון, גם את נשמת כל חי. יש את שלושת הנקודות האלו שנוגעות לך בנפש. אבל תפילה היא בראש. זאת אומרת, אם בן אדם אומר לי, תשמע הרב, אני לא הולך להתפעל, אבל סיימתי פרק תהילים, אז זה כמו אדם שאומר לי, תשמע הרב, מיליתי שמן, אבל לא מיליתי דלק באוטו. זה בדיוק אותו דבר. זה משפיע לרובד אחר בצורה הזו של הנפש, וזה משפיע ברובד אחר בצורה הזו של הנפש. התפילה היא למעשה הפתיחה של הרובד הזה בנפש ש... הרובד העדין והרגיש הזה. למעשה אפשר לומר שהתפילה נוצרה ממקום של חוסר אונים. כשלאדם מסוים לא קרה מה שהוא רצה שיקרה, לאדם מסוים לא קיבל את מה שהוא רוצה לקבל, או מה שהוא חושב שהוא יכול לקבל, או מה שהוא חושב שהוא צריך לקבל, התחושה הזו, זה הרובד הנפשי שאני מדבר עליו, שהתפילה מטפלת בו. הסידור, שכמובן מצויות בו כל התפילות, פותח. המילה הראשונה, חוץ מהכותרת ובאיזה עמוד זה ובאיזה עמוד זה, וזכור קוראים, וזה תוכן עניינים, חוץ מזה, מה הוא פותח? באמת, המילה הראשונה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בין ישתים וחמלה רבה, אמונתך. המהות של התפילות, של ההתבודדויות, של התהילים, של הבקשות, של התקשורת עם הקדוש ברוך הוא, המהות הראשונית מתחילה בהודעה. הודעה. הודעה בהודעה. הודעה שהקדוש ברוך הוא, אני מודה שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים והוא שולט על הכל, והודעה שאני מודה לו על מה שיש לי. אבל בעיקרון, מודה אני, שאני מודה, וגם תודה, וגם הודעה, שאני מודה שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, אחד ויחיד. כן? זאת אומרת, מה ההבדל בין אדם שמתפלל ללא הודעה, לבין אדם שמתפלל בתוספת הודעה? מה זה, מה ההבדל ביניהם? יש לכם, לא, אני אחר אני אסביר, בבקשה, אבל לפני כל בקשה, אני מודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לי כבר, אני אחר אני אסביר. יש לכם ילדים, שני ילדים, אתם הורים נחמדים, אוהבים את הילדים שלכם. שניהם יושבים על השולחן לאכול ארוחת צהריים. אחד הילדים, כל מנה שאתה מוזג לו לצלחת, תופס את הצלחת וזורק אותה. הילד השני, לעומת זאת, אוכל. כל מה שאתה מביא לו, אוכל. גם אם הוא לא רוצה, הוא שומר ומבקש משהו אחר. למי אתה תרגיש נפשית, פנימית, למרות שאתה הורש את שניהם, למי תרגיש יותר שזה נכון מבחינתך להמשיך לתת לו אוכל? כמובן, לילד שלא זורק. למרות שהוא לא רוצה, אבל הוא לא זורק. הילד לומד שזורק, אתה ניתן לו, אתה חייב להחיות אותו, כן? אבל הרגש שלך כלפי זה לא יהיה כל כך נכון ואמיתי. כשאני בא לבקש מהקדוש ברוך הוא דבר מסוים, ואני מתעלם ממה שהוא נתן לי, ומתרכז רק במה שאין לי, אני למעשה מרחיק את הישועה ממני. דוחף את הישועה אחורה ממני. כשאני נותן לקדוש ברוך הוא, כביכול בתפילה שלי, רק בקשות, אני מעניק לקדוש ברוך הוא כביכול בגרשיים, רק בקשות, תלונות, לא מרוצה, לא מרגיש טוב, נמאס לי, קשה לי, כואב לי, מתפוצץ לי הראש. ייתן לך, הוא ייתן לך. אבל אותה נתינה לא תהיה דומה לנתינה של אדם שקודם כל מודה על מה שיש לו. מודה. ברוכים הבאים. עכשיו, מה זה אומר להודות? מה זה אומר? גם אם אני רוצה משהו מסוים ולא מקבל אותו, אני צריך לעשות לעצמי חשבון. מה הדבר הזה שאני רוצה כרגע? מה הוא? נניח עניין שקשור לפרנסה, רוצה למצוא עבודה יותר טובה. איך אני ניגש בתפילה? איך אני ניגש לבקשה הזו? מאיזה מקום אני מגיע? באופן טבעי אני אגיע ממקום של לא עובד, לא מסתדר, קשה לי, לא הולך לי, כן הולך לי, בעייתי. אני בא ממקום שתעזור לי, תיתן לי, תפתח לי, תסדר לי, אני רוצה, יש לי מחר רעיון, יש לי זה. בסדר, אין בעיה, זה המקום הטבעי שלך, זה מה שאתה מבקש, מקום טבעי, אף אחד לא יתלונן על זה, זה בסדר. אבל כשאני רוצה לבקש דבר מסוים בתחום הפרנסה, אני מסביר לכם איך אתם צריכים לעשות את זה, אני קודם כל לוקח נושא שקשור לפרנסה אצלי, או לזוגיות, או לחיים, או לרפואה, לא משנה מה, שבו המצב שלי הוא בסדר. הרי זה ברור שלכולם יש מצב שהוא בסדר. אנשים קצת, אנשים הרי מקצינים את הבעיה שלהם. אנשים חושבים שהם הכי מסכנים. אנשים חושבים שהם הכי חלשים, והכי מסכנים, והכי סובלים. אני יכול להגיד שזה ברור שזה לא נכון, כי כל יום אני שומע מקרים יותר מזעזעים מה שמעתי אתמול. וזה הולך וגובר. אנחנו לא הכי מסכנים, תמיד יש את המסכנים איתנו בהרבה. אנחנו חושבים, יש לנו מין תחושה טובה כזה מצאו להרגיש מסכנים. רחמנות עצמית, רחמים עצמיים, סוג של אופי. לכולנו יש את זה. אז אני לוקח את הדבר שקשור לנושא שיש לי בו בעיה, ואני תופס אותו ומודה עליו. הודיה על השם. תודה רבה. מודה, ואז מבקש את הבקשה. לוקח תחום שדומה לתחום שאני רוצה לדבר עליו לבקש, ואותו התחום הוא בסדר, לא מושלם אמנם, אבל הוא בסדר, יש לי בו משהו טוב, לא משנה מה זה. אז נניח אם לא הולך לי בזוגיות ואני רוצה להתחתן, אז ברוך השם אני נראה בסדר מבחינה חיצונית, או ברוך השם אני יודע לדבר יפה, או ברוך השם יש לי משפחה טובה, יש לי איזה משהו בתחום הזוגיות שאפשר להתעדר בו. אז על זה אני אומר תודה, 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 תודה. הבנתם? אני לא אומר תודה, אם אני רוצה לדבר, אני גם אומר תודה על הכל, כן? אבל בעניין הספציפי, אם יש לי בעיה בפרנסה, אני לא אומר תודה על הבריאות, או על הרגליים שלי, זה לא קשור אחד לשני. גם אני אומר תודה על הבריאות, אבל בתחום אחר, בזמן אחר, בחלק אחר של התפילה. אז אם יש לי בקשה מסוימת שקשורה לפרנסה, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, תודה רבה, לפחות יש לי מה לאכול. לפחות יש לי מה לשתות. ההורים שלי עוזרים לי. לפחות יש לי משהו. כי תמיד יש לאדם משהו מסוים בתחום שהוא מבקש עליו, כי אם לא היה לו משהו מסוים בתחום שהוא מבקש עליו, הוא בכלל לא היה רוצה את הדבר הזה. כי לא היה לו תחושה טובה כלפי הדבר הזה. כי לא היה לו מתחילה משהו פנימי. אז תמיד יש לאדם נקודה חיובית כלפי הדבר הזה, זה מה שמגרר אותו לרצות את הדבר הזה. אז תמיד יש לאדם, לא משנה מה, בכל מקום אתה תמצא, גם באדם חולה אנוש, תמיד נמצא לו משהו בבריאות, שהילדים שלו בריאים. אישה עקרה, היא יכולה להודות להשם, שלפחות היא יכולה לאמץ, שיש לה דעת לאמץ ילד. תמיד אפשר למצוא, תמיד אפשר למצוא. אישה עקרה יכולה להודות להשם, שנתן דעת לרופאים ופיתחו טיפולי הפוריות. והיום נשים עקרות, אנחנו רואים שהן, ברוך השם, שלישיות ורביעיות. אני אומר לכם. הקדוש ברוך הוא פתח את שערי הרפואה בשנים האחרונות. כן. יפה. זה שיש לך קורת גג. אוקיי? אז זה שיש לך קורת גג, זה מה שטוב בעניין שקשור לפרנסה, שיש קונקשן בין הקורת גג לפרנסה, את מודה על זה. כשאני מודה על זה ומקשר את זה לבקשה שלי, אז הבקשה שלי תגיע בצורה יותר מהודרת לשמיים. הבנתם את הרעיון הראשוני? הוא ברור לכם? זאת אומרת, לפני בקשה מסוימת שאני מבקש בתחום מסוים, אותו התחום אני מוצא דבר שהוא חיובי אצלי בחיים, ולכל אחד יש לכל נושא בעולם. אולי יש מקרה אחד שאין בו אפשרות להגיד משהו חיובי, שזה בן אדם שאיבד את הדעת, אנשים שחושבים שהם משיח, או שחושבים שהם אלוקים חס ושלום, או שחושבים שהם קברינטים של איזה ספינה לפני 900 שנה, מקרה שקרה לי לא מזמן. שהוא איזה קברנית. קברנית אומרים? קברנית? איך נטפל בו עכשיו? אז מקרה כזה, אדם שאין לו דעת, אין לו דעת לומר גם מה טוב אצלו ומה לא טוב אצלו. אז מקרה כזה, לזה לא מצאתי פתרון במה שחשבתי. אבל אולי בטוח יש שאני לא הצלחתי להגיע לתובנה מסוימת כלפי זה. אבל בעיקרון, כל דבר אחר בעולם, אתם נמצאו משהו, הוא לא מבקש עזרה, הוא חושב שהוא קברנית. הוא מבקש עוגן. הוא רוצה עוגן, הוא לא רוצה עזרה. איך תביא לו עוגן עכשיו, בנתיבות, איך נמצא עוגן? העוגן הכי קרוב זה באשדוד. יש מקרים כאלו, וזה קורה לאנשים שהם הולכים למועדון ושותים מכוסות, כן, אני אומר לכם, מכוס חשוף, ובן אדם זורק לו, אפילו בצחוק, וזה יכול לשגע אותו. ואני אומר לכם, זה לא סתם סיפורים, זה דברים שאני אישית שומע, זה לא סתם יספרו לי סיפורים. שאנשים משתגעים מדברים כאלו, שהם כימיקלים או כל מיני שיגונות, יש כל מיני דברים כאלו. אז סתם אני אומר, מקרה כזה, אז אתה אומר, יכול להיות שלזה בן אדם אין לו מה להגיד משהו טוב, כי אין לו דעת לזה. אבל שאר המקרים, הבנתם? נעבור לשלב השני. שבו התחלנו למעשה את השיחה. כשבן אדם מבקש משהו מסוים, אז הוא מרגיש חסך מסוים עד שהוא מקבל אותו. מה העניין של תפילה? למה תפילה היא כל כך מורכבת? למה תפילה היא כל כך מורכבת? ככה. כמה בן אדם, כל אדם, כמה הוא יכול לבקש משהו מסוים? ממישהו מסוים, ולא לקבל אותו. כמה פעמים? נניח, ניקח מבן אדם. 10 פעמים, 20 פעם, 30 פעם. בסופו של דבר, הבן אדם לא מקבל את זה, הוא עוזב את זה. אז שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, הצלחה בעסק החדש, ולא הולך. ושוב פעם אני מבקש, ולא הולך, ולא הולך, ולא הולך, ולא הולך. עד מתי אני אמשיך לבקש? והאם זה שאני מבקש זה עוזר למשהו מסוים? או שאני סתם מדבר לאוויר? ככה אנשים חושבים. פה צריך לשנות הגישה מהי תפילה. התפילה, חוץ מזה שהיא בקשה, היא גם תחושה פנימית של קשר עם הקדוש ברוך הוא. התחושה הפנימית הזו של הקשר עם הקדוש ברוך הוא יכולה לרפות את הבן אדם. יכולה לרפות אותו. דבר שני, אני צריך לדעת שאם אני מבקש משהו מסוים, תזכרו את הדברים האלו, את הכללים האלו, זה חשוב מאוד שאתה עושה את העבודה של התפילה, אתה חייב לזכור את הכללים האלו, כי בלי הכללים האלו בן אדם ייפול. התפילה שלא תהיה אותו דבר. אני זוכר בסייעת הדשמאי, הלוואי והיה לי היום את זה, הייתי מתפעל תפילת עמידה, שעה וחצי, שעתיים, תפילת עמידה. והייתי מרגיש כל כך טוב אחר כך, הייתי מרגיש כל כך מאושר, הייתי מרגיש כל כך שלם. זה לא אומר שהדברים התקבלו והתקיימו. זה לא אומר. אבל התחושה הפנימית הייתה חזקה, הייתה ממלאת הנפש עד אין סוף. להתמקד בכל מילה, לקרוא את האותיות, לקשר אותם לחיים שלך, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, לראות את ההשגחה הפרטית בכל עניין שקורה לך. אתה מרגיש ברוממות הרוח, רוממות הנפש, דבר שאי אפשר להסביר אותו. תזכרו את הכללים שאני אומר. לא כל מה שאתה מבקש זה טוב בשבילך. לא כל מה שאתה מבקש זה טוב בשבילך. דוגמה, אישה רוצה להתחתן, והיא לוחצת להתחתן, והיא אומרת, למה לא מקבלים את התפילות שלי? אין בעצה להתחתן, תתחתני. פשוט, במזל שלך עכשיו, בזמן הזה, אם את מתחתנת, השם ישמור, הבעל שלך הוא בעל מכה. סתם דוגמה. או באדם, רוצה בריאות, אני רוצה לעוף כבר מבית חולים, אני רוצה להיות בריא, תעזוב אותי, לא רוצה שיהיה לי כאב עם ברגל. יכול להיות שאתה נמצא עכשיו בבית חולים, כי אמור להיות לך משהו גרוע יותר בחוץ. ואם אתה בבית חולים, אז זה מתקן את המזל הזה שאמור להיות לך. אתה לא יכול לדעת. תמיד אתה צריך לדעת שאתה לא יכול לדעת שמה שאתה רוצה, או מה שאתה חושב שקורה לך, זה טוב בשבילך או רע בשבילך. זה מה שאני צריך לזכור בתפילה, כשאני מתפעל כלפי משהו מסוים, אני צריך לומר, ריבונו של עולם, אני מבקש, אני לפניך, בקשותיי הם שלך, רצונותיי הם שלך. אני אבקש מה שאני מרגיש שאני צריך לבקש, אבל אתה תיתן לי מה שאתה חושב שאני צריך לקבל. אני חושב שיהיה לכם את הפתגם הזה בראש, את האמרה הזו. אני רצונותיי שלך, בקשותיי שלך, אני אבקש מה שאני חושב בתור אדם בשר ודם, בתור אדם בשר ודם, מה שאני חושב שאני צריך לחיים שלי. אבל אתה, אני סמוך ובטוח שאתה תיתן לי מה שאתה חושב שהכי טוב בשבילי, כי אני לא רואה את הכל. אני חסום, אני רואה ימין השמאל, הקדימה, אחורה, הקדוש ברוך הוא רואה עתיד, עבר, גלגולים, מה יהיה, מתי יהיה. אז לפעמים שאתה מקבל סתירה, וכדי שישב בבית, כי לך תדע מה היה אמור להיות בחוץ. ניצלת ממשהו. לפעמים בן אדם ממהר להגיע למקום מסוים, והוא נוסע מהר, עושה תאונה, ועשה לבית חולים. אם היית מחכה בסבלנות, כמה פעמים קיבלתם דוח ואמרתם לעצמכם, אם הייתי ממשיך את השיחת טלפון הזו, בדיוק הייתי עובר את השוטר, ושנייה לפני כן, אם הייתי נשאר עוד שנייה אחת בחנות, אם הייתי נשאר עוד דקה אחת בעבודה, והייתי הולך לשתות כס קפה בעבודה, זה לא היה קורה. כמה פעמים אמרתם לעצמכם, אם הייתם תכננים את הזמן שלכם קצת שונה, אז עוד רגע אחד, עוד שנייה אחת, עוד דקה אחת, הדברים לא היו קורים. גם בצד ההפוך, כמו שדברים טובים. בדיוק נפגשתי עם הבחור עכשיו, הבעל שלי, אם לא הייתי יוצאת באותו רגע מהחנות, ורציתי להישאר, אבל בדיוק כשיצאתי, הכרתי אותו, שני הצדדים. אז אתה לא יודע, ימינה או שמאלה. חשוב לדעת את זה. חשוב לדעת שאתה לא יודע מה התפילה תזמן אליך, מה הקדוש ברוך הוא יחליט שטוב בשבילך. אתה צריך לומר, אני שלך, רצונותיי שלך, מחשבותיי שלך, בקשותיי שלך. אתה תחליט, ריבונו של עולם, בידך החלטה להעניק לי מה שאתה תרצה ומה שאתה מרגיש וחושב ויודע שטוב בשבילי. ברגע שאני אומר את הדבר הזה, את המשפט הזה, אני לא מצפה מהתפילה לשום דבר שאני מצפה אליו כשאני מתפלל. אני לא מצפה שהתפילה תגיב כמו מה שאני רציתי שיקרה. זאת אומרת, אני מתחיל להתפלל בעקבות מקרה מסוים, אבל לא מצפה שהוא ייפטר. כי יכול להיות שאם הוא ייפטר, זה יעשה לי משהו לא טוב. יכול להיות שאם ייפטר, זה יגרום לי לדבר אחר שהוא גרוע. אני לא מצפה שהפתרון יהיה בצורה כזו שאני מרוצה ממנה. כי לפעמים מה שמאחורי הגב יותר בטוח ממה שנראה לך מולך, מה שאתה רואה מול העיניים שלך. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל חושבים שמה כוחי ועוצם ידי, מה שאני רואה עכשיו, מה שאני צריך עכשיו, את זה אני רוצה, את זה, את זה. אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. כמו אנשים שמרגישים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמו לאכול מה שהם רוצים. אז הוא אוכל, הוא יושב במסעדה ואוכל פה ואוכל שם, אוכל במתקים וחטיפים ושומנים, אבל בסופו של דבר הוא מקבל סתירה. אבל ברגע שהוא אכל את זה, הוא לא חשב על זה בכלל, נהנה, נו, מה, קצת פה, קצת שם, קצת פה, קצת שם. קצת זה מילה שהיא מאוד מתעתעת. למה? האותיות של קצת הן קרובות. צדיק, קוף, טף, כאילו, בסוף, קצת, זה מה שנשאר, קצת, קצת. הרבה, לעומת זאת, הרבה, זה היי, זה שם השם, בבית ורש זה האותיות הקיצוניות, ליד א' וליד שין ות'. אבל הקצת זה אשליה. קצת, קצת. ואלה האותיות הכי גדולות, קוף, צדיק, ת', במספרים. אז הקצת הזה הופך להרבה. והרבה, ה' נמוכה במספר, הבית נמוכה, רק הרש גדולה. אבל קצת, כל האותיות שם גדולות. קוף זה 100, צדיק זה 90, ת' זה 400 במספרים. אז הקצת הזה, לא, כמובן לא להאמין בו. בכל מקרה, כשאני מבקש, אני לא מצפה לקבל את מה שאני רוצה, או מה שגרם לי להתפלל, המקרה שאני רוצה להתפלל עליו, לא מצפה לקבל אותו. כי אני אומר, מה שהקדוש ברוך הוא חושב שמגיע לי, זה מה שיגיע לי, מה שהקדוש ברוך הוא חושב שטוב בשבילי, זה מה שטוב בשבילי. מה? אפשר לבקש כמה שרוצים. אני חושב אני עובר לשלב הבא. ואם אני, זאת אומרת שאני מתפלל הרבה, אז אני לא מתפלל על מקרה מסוים, אבל באופן כללי. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש היכל בשמיים, השמיים, איך אני אסביר? יש היכלות. היכל זה לא כמו אולם אירועים שאתם, או קונסרבטור, זה לא מדובר עם וילונות, זה לא מדובר על היכל. אוקיי? היכל זה הכל, זה הכל, זה מלשון הכל, אוקיי? זה לא מלשון היכל מלשון הכל, אבל יש בהיכל, בכל היכל מסוים, יש הכל מהצורה המסוימת שלו. כל אחד יש בו משהו אחר, שיש בו הכל מהמשהו הזה. לא נכנס עכשיו, לא נסביר ולא נכנס לזה, זה לא קשור אלינו. היכלות. בכל מקרה, הבעל שם טוב אומר שיש היכל של תפילות. ולכל אדם, תדמיינו שלכל אדם יש כמו כספת כזו, שהתפילות שלו מתנקזות אוטומטית לאותו היכל במקום שלו. ככל שהתפילות של האדם מתגברות יותר, הכספת גם גודלת יותר. ככה אדם שמתפעל יותר. כמובן שלא כל התפילות נשארות בהיכל הזה, כי יש תפילות שמתקיימות למעלה, ובאמת אדם מקבל משהו צריך לקבל לפי השמיים. אז באמת התפילות מתקבלות, אז הן לא נמצאות בהיכל של התפילות. אז התפילות האלו שאדם לא קיבל כביכול את מה שהוא רוצה לקבל, והוא כן חושב שזה טוב לו, וגם בשמיים חושבים שזה טוב לו, פשוט התפילה לא הייתה מספיק חזקה. דיברו באמצע, לא היו מרוכזים, פתאום חשבו, פתאום היה צלי של הודעה, פתאום משהו. יצא מהריכוז, כשאתה יוצא מהריכוז, תחשבו שאתם יושבים מול מלך, כן, בגלל שיושבים 3 פעמים מול מלך ביום, אנחנו קצת מזלזלים במעמד הזה, אבל תחשבו שיושבים מול מלך, והשכם שבטח עוד לא חסה לשם שככה לא, אף אחד לא היה עושה את זה מול מלך, נכון? אני לא אומר שמישהו עושה את זה מול, מולי אנשים לא עושים את זה. מולי שאני כלום, אפס אפסים, מפחדים לענות לטלפון לידי, ואם יש טלפון, כולם נורעדים. אז מול מלך, מול מלך, אני אומר לכם, מול מלך, כאן, אני אראה לכם הגיוני, אסור לדבר באמצע תפילה, יש שפה מיוחדת הדתיים, שבין נטילת ידיים לבין המוציא, מכות עם כפיות, יש שפה כזו, ברוך השם. מול מלך אתה לא יכול, אתה צריך לייחס למעמד חשיבות, אז התפילה הזו היא פגומה. אז מה איתו היא לך? היא תביא לך פרנסה בלי ברכה בכסף. היא תביא לך זוגיות בלי הצלחה עם הבן זו. היא תביא לך הגנה עם מכה אחר כך שלא ציפית עליה בכלל. התפילה הזו היא פגומה. אז התפילות היום נשארות בהיכל התפילות. אז אומר הבעל שם טוב, שיכול להיות שיום אחד, אדם יבוא, יתפעל מעומק ליבו, תפילה אמיתית נקייה עם ריכוז, מילה במילה, התפילה תהיה כל כך חזקה, היא תעבור בהיכל התפילות, תשאב את כל אותם התפילות הפגומות, תתקן אותם, תעלה למעלה, ובאותו רגע יקבל ישועה לכל הבעיות שלו. התפילות לא שוות ריקה, הן נשארות במקום מסוים, שתכף, עוד תפילה אחת, זה מסתדר, עוד תפילה אחת, זה... עם תפילה עם ריכוז, שאדם מתרכז בתפילה. זה חלק, תכף אני אדבר גם על זה. אז היא תפילה אחת שהיא מתקנת את כל התפילות הפגומות. ופתאום הבן אדם מתחיל לעבוד, מתחיל זוגיות, מסתדר, מבריא, מתארגן, טוב לו, נעים לו. ברגע אחד. וברגע, מה שונה התפילה הזו מכל 3 שנים האחרונות שהתפללתי? התפילה הזו הייתה בריכוז, הייתה עם כוח, והיא אספה את כל השברי תפילות הקודמות שלך, תקנה אותם, וקיבלת הכל במכה אחת. כל מה שהקדוש ברוך הוא חושב שמתאים לך וטוב לך. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא חושב מה שטוב לך, זה גם מה שאתה חושב על עצמך שטוב לך. זה לא רק מה שאתה חושב לעצמך שהוא טוב לך, הוא לא טוב בשמיים. זה לא נכון. אם אני חושב שאני רוצה זוגיות, גם בשמיים יכולים לחשוב שאתה רוצה זוגיות, וזה טוב לך. או שלא הגיע הזמן שלך, לא התפעלת מספיק טוב, כמו שאומר רבי נתן ברסלב, או שאתה לא מרוכז בתפילה שלך מספיק, התפילה שלך אין לה מספיק כוח. זה כמו שתשימו ברכב, אוקיי? דלק שמעול במים. אז יכול להיות שהרכב ייסע, אבל המשאבה דלק תתקלקל לאט לאט, המנוע יתקלקל לאט לאט, האוטו לא יפיק את הביצועים כמו שהוא צריך להפיק באמת. הוא ייסע, אבל לא יצא מזה שום דבר, בסופו של דבר זה יהיה רק נזק כללי. התפילות צריכות כוונה, צריכות ריכוז. עכשיו, פה אנחנו עוברים באמת לעניין המשמעותי, איך להשיג ריכוז. מה זה ריכוז? ריכוז, תהפכו את האותיות, זה יזכור. זאת אומרת, עניינים שקשורים לזכירה, זיכרון. המחשבה של האדם היא הבל, היא כמו אשן. אשן הוא יכול להיות כאן ואני אריח אותו שם. אשן יכול להיות להיראות כאן, ולפתע הוא נעלם והוא נמצא בכל החדר. הבל זה משהו שהוא אשן, כלום, אבל כן יש בו משהו, כלום אבל לא כלום. הבנתם? המחשבה של האדם יכולה להיות נע ונדה בראש שלו, כאילו זה נראה, כאילו, בלי שהוא מחליט מתי, איך, כמה. זאת אומרת, האדם לא יכול לשלוט על המחשבות שלו. כמו שאנחנו אומרים עכשיו, אני מבקש ממכם, בבקשה, אתם צריכים להקשיב לי עכשיו, אף אחד מכם, אסור לכם עכשיו לחשוב על פיל ורוד. אסור. ולא על סוס אדום. אסור. סוס אדום. אל תחשבי אחר סוס אדום. גם אתה, אל תחשוב. לא רלוונטי. המחשבה של האדם נראה ככה שהיא פועלת באופן אוטומטי. היא קיימת. אתם בטוח היה איזה... זה אחד התסבוכים שאני עברתי בחיים שלי, שניסיתי בגיל מסוים, בגיל אולי 6-7, שהתחלתי להכיר את עצמי, ניסיתי לחשוב על כלום. בטח כולם עברו את זה, נכון? ניסיתם? כן? רק אתם ניסיתם? כולם, אני מקווה, כן? נראה נורמלי. כולם ניסו לא לחשוב פעם על כלום. ברור, כי אם אתה חושב על לא לחשוב על כלום, בעצם זה שאתה חושב על לא לחשוב על כלום, זה בכלל, זה עניין המחשבה. זאת אומרת, המחשבה היא נראית כביכול שיש לה איזה מניע נסתר, פנימי, שאתה לא יכול לשלוט עליו בכלל. אז זאת אומרת שאם אני עכשיו מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו בקשה, ואני צריך להיות מרוכז בקדוש ברוך הוא, כי מה שמעניין אותי עכשיו זה רק הקדוש ברוך הוא, ורק התפילה שלי אליו, אוטומטית אני חשוף כשאני... אומר לעצמי, אני רוצה צריך להיות מרוכז עכשיו, אוטומטית העליתי את הכוח הזה שגורם לי לא להיות מרוכז. הבנתם? עכשיו אני אומר, אני חייב להצליח במבחן. אוטומטית חיזקתי את הכוח שאומר, אתה לא תצליח במבחן. אני חייב לעבור טסט, אני חייב לעבור טסט 50. תשמע, אם אתה לא תלך ותעשה לעצמך שינוי במחשבה שאתה הולך לטסט הזה בשביל להיכשל, אתה לא תעבור אותו. תעבור טסט שמיני, תשיעי. מה זה ראש השנה? מה זה היה? עד. אתה לא... אתה מנסה לחשוב על משהו, אוטומטית הניגוד הפנימי של אותו דבר שאתה רוצה לחשוב עליו, עולה. ככה זה, זה... זה יצר הרע, זה שליליות, איך שתקראו לזה? זה פעולה של המוח. זה, מצד שני גם זה טוב. אתה רוצה לפגוע בחבר שלך, פתאום עולה לך המצפון. אתה רוצה לגנוב, פתאום עולה לך, לא תגנוב. תמיד עולה לך, בפנימיות שלך, עולה תחושה כזו, שהיא ההפך ממה שאתה רוצה לעשות. וזה יכול לגרום לאנשים להיות מתוסבכים, גם אנשים, כל מה שאני רוצה, אני מרגיש שאני לא רוצה, אני מרגיש טוב, אני לא מרגיש טוב. ואז זה נכנס לידי. ומי שלוקח את זה בצורה, יותר מורכבת ומייחס לזה חשיבות ולא נותן לזה להיות באופן טבעי, יכול לפתח אובססיות, באמת, זה לא מצחיק, אובססיות, הוא יכול פתאום, כל דבר, הוא ילחם בעצמו. אז המחשבה אומרת, טוב, אז אני חייב לגוע בשולחן 4 פעמים, הדלת, אני אסגור אותה 200 פעמים, אני אשטוף ידיים 20 פעמים. הבן אדם כל הזמן נמצא במאבקים מעצמו כדי להוכיח שהוא שולט על עצמו. אתה לא יכול לשלוט על המחשבה שלך. אז בעניין ריכוז, מה שאני רוצה להסביר, אתם לא, אף אחד לא יכול לשלוט על המחשבה שלו, חוץ מיחידי סגולה, אחדים שיכולים, רבנים גדולים מאוד 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 מאוד, שעשו עבודה עם עצמם שנים רבות, שהם יכולים להיות באמצע התפילה, כמו רבי עקיבא למשל, שהיה מתפעל בקצה בית המדרש, והיה מסיים את התפילה בקצה השני בכלל. או שהבבא סאלי, שהיה מתפלל, הרצפה שלו, הייתם חושבים שלא סיימו שם שטיפה, הייתה מלאה בדמעות. אנשים שראו את זה, זה לפני 30 שנה, 20 שנה. אנשים ראו את זה, 30 שנה. מלאה בדמעות. עכשיו אנחנו בוכים, קצת מרגיעים את עצמנו, עוד קצת בשביל הפוזה הסביבתית, ואיזה הוא עוצרים. אבל הבבא סאלי שבוכה על ילד, על הבן שלו, שיהיה תלמיד חכם, הרצפה מלאה בדמעות. רבי עקיבא שמתפלל, מתפלל בקצה אחד, מסיים בקצה השני מהכוח שיש לו בתפילה, והתפילה משכה אותו לעולמות עליונים. כי מה זה תפילה בסך הכל? זה שיחה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בן אדם הולך לרעיון עבודה, אבסורד, הולך לרעיון עבודה, מתארגן, קורא כל מיני מאמרים, איך ללחוץ את היד, איך לשבת באיזה צורה, לא עם חיבוק ידיים, כן, כל מיני שטויות כאלו, אנשים נכנסים לסרטים, מה לעשות כדי שהבוס יראה שאני עם ביטחון, לא עם ביטחון, שלא חושב שאני אשתלט עליו, שלא חושב שאני אקח את המקום שלו, אני צריך יותר רגוע, יותר... כל מיני קוראים כל הלילה, מתאמצים, הולכים לישון, מגיעים לרעיון עבודה, לפני, רגע, אני אניח תקני שתי דקות, יש לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא, עם הבוס שלך, שלא בטוח שיקבל אותך, הקדוש ברוך הוא תמיד יקבל אותך. למה בפגישה עם הקדוש ברוך הוא אתה משקיע 5 דקות, ולבוס 24 שעות התכוננת לפני כן? כי אתה לא באמת חושב שזה פגישה עם הקדוש ברוך הוא. כי אתה לא באמת חושב שזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. כי אתה לא באמת מאמין בזה. אתה חושב שזה מצווה. אתה לא חושב שזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם הבוס, הנה, הוא מולי, זה אדם, אני חש אותו. פה תמונה המלכודת, בגלל זה אנחנו לא מתקדמים, בגלל זה העולם שלנו נראה כמו שהוא נראה. כי אם באמת הבן אדם היה מייחס חשיבות לתפילה, כמו שהיא באמת, והיא הייתה יצחק להשם לנוכח אשתו כהכרי. אשתו עומדת מולו, והוא מתפלל להשם. זאת אומרת, הוא רואה את הבעיה, הוא רואה את הבעיה, והוא מתפלל להשם. זאת אומרת, הוא מבין שהבעיה תיפטר על ידי תפילה. הוא מבין שהבעיה תיפטר על ידי תפילה. הוא מבין שהבעיה תיפטר על ידי קשר עם הקדוש ברוך הוא. והוא יודע שזה מה שיפתור את הבעיה, הוא יודע את זה. בגלל זה התפילה שלו. ויתר לו השם, ותר רבקה אשתו. זה כמו שבן אדם מתקשר, ועונים לו בצד השני, פשוט מאוד. ויתר לו השם. אבל אם בן אדם מתקשר עם הטלפון צעצוע שעושה את הצלילים של הילדים הקטנים, הבת שלי משגע הזאת עם זה, לוחצת כל הזמן, I'm on you, משהו בסינית, ביפנית, לא יודע מה. משגע את המוח. אבל אם מתקשרים עם הטלפון הזה, כי בכל יש כפתורים, יש מספרים. האם מישהו יענה? לא, אבל אנחנו חושבים שהטלפון הזה, הצעצוע הזה, זה בדיוק הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו מניחים תפילים ופעמים, ומייחסים לזה, אני מדבר גם על עצמי, לא רק עליכם, גם אני צריך לשפר בזה. מייחסים לזה חשיבות מאוד מאוד נמוכה. אז זה בדיוק דומה לילד שידבר עם טלפון צעצוע, הלו, הוא לא ידבר עם אף אחד, אבל הוא ירגיש שהוא מדבר עם מישהו. יעשה לעצמו כאילו. אבל כשאני רואה את הבעיה ואני רואה את הפתרון בתפילה, אז התפילה שלי היא לא מעשה, זה לא מעשה, זה לא פעולה. התפילה שלי זה קשר, תקשורת, מאוד חזקה מול השם. ידיעה שאני עומד מול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכביכול רק אני עכשיו בשולחן מולו. כל העולם, כל היקום, כל היקומים, כל הגלגולים, כל הכוכבים, כל הפלנטות. אני בתפילה, מחשבה ראשונה צריכה להיות לי בראש, זה אני מול הקדוש ברוך הוא לבד, אין שום דבר אחר בעולם שקיים, שמפריד בינינו. שום דבר. מי שיחשוב בצורה הזו, הוא יגיע לרמה של תפילה מאוד מאוד גבוהה, הוא יקבל את מה שטוב לו במהירות ה... המרבית, והוא ירגיש את השפע ואת הברכה, איך הם נוחתים אליו, מה שכמובן מתאים לו. אז הכוח של המחשבה, אני לא אומר שאתם צריכים להתנתק, אי אפשר להתרכז, אנחנו לא ברמה שיכולים להתרכז ולא לחשוב על שום דבר אחר. אנחנו יודעים את זה. אז אנחנו מתרכזים בתפילה, והמחשבות שלנו, אנחנו פשוט מייצרים מחשבות. לא נותנים למחשבות לעבור. איזה מחשבה אני מייצר? שאני עובד מול הקדוש ברוך הוא. מלך מלכי המלכים. הוא שולט על זה, הוא שולט על זה, הוא שולט על זה. והכל, איזה פחד, איזה עוצמה, איזה מעמד, איזה יופי. אני מייצר את המחשבות האלה לעצמי. אם אני לא אייצר את המחשבות האלה לעצמי, אם אני לא אייצר אותן לעצמי, המחשבה היא פרוצה. תגיע המחשבה אחרת. מה עם חשבון המים? מה עם אשתי? מה קורה שם? איך זאתי? מה עם זה? מה קרה לזה בסוף? בסופו של דבר, המחשבה הזו על הסביבה שלך מושכת אותך יותר מאשר מה שרלוונטי לגביך כרגע. מחשבה שטותית, כן? מחשבה שטותית, כמו מה עם מחירי הלחם באמצע התפילה, מנידה אותך, מזיזה אותך, מפרקת אותך מהמקום שבו אתה מתעסק בליצור לעצמך חיים יותר איכותיים על ידי תפילה. המציאות הזו היא קיימת אצל כולנו, וזו נראה לי שזו בעיה. כי אם אני מבקש משהו מסוים, שהוא מאוד חשוב לי, אז מה קרה לרכב, או מה יהיה שם, ואם ייתנו לי דוח, או לא ייתנו לי דוח, זה מה שרלוונטי לגבי כרגע במחשבה? כן. למה? כי אני חושב שזה מציאותי, והתפילה לא מציאותית. הדוח הוא מציאותי, והתפילה לא מציאותית. לכן אני נותן למחשבה פרצה לחדור אליי. אז אני חושב שמחירי הלחם זה מציאותי, והתפילה שלי היא לא מציאותית. כמה פעמים התפעלתי וכבר לא קיבלתי וכו' וכו', כי לא עשיתי את התרגיל הראשון שהסברנו. אתם מבינים? העניין הוא ליצור מחשבות שאני יושב מול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ליצור מחשבות שאני מאמין שמה שייתן לי הקדוש ברוך הוא זה לטובתי. גם אם זה לא מה שאני רוצה. אז כשאני יוצר מחשבות כאלו, אני יוצר זיכרונות, יוצר ריכוז, יש לי מחשבות, אבל אלו מחשבות שאני יצרתי לעצמי. לא מחשבות שבאו באופן טבעי, באופן אוטומטי. הבנתם? אז אני אסביר לכם. עכשיו, כשאתה מחבר בן אדם אחר, תחשבו, זה כמו צינור. צינור שמשקה את הגינה. בכל מקרה, הצינור גם סופג את המים. אז אם אתה, כשאתה מתפעל על מישהו אחר, אתה גם סופג את התפילה של מה שביקשת, כי אני אמך. מתפעל על חברו לענה תחילה. אז אם אתה רוצה להצליח ברפואה, תפעל על מישהו אחר שחולה. אתה רוצה להצליח בזיהוג, תפעל על מישהו אחר שם. עכשיו נניח, יש בן אדם שרוצה זיווג. ויש לו חבר גם שאין לו זיווג. הוא הולך אליו ויגיד לו, תשמע, מעכשיו בוא נעשה הסכם, אני ואתה מתפללים אחד על השני. הוא יתפעל עליו, והוא יתפעל עליו. ואתם תראו ישועות בזה, תעשו את זה. הוא ייקח את זה את השם שלו, והוא ייקח את השם שלה, או שהיא תיקח את השם שלה, והיא תיקח את השם שלה, לא משנה. בין בנות לבנות, בין גברים לגברים, כל אחד ייקח שם של מישהו אחר שיש להם את אותה בעיה, ואתם תראו איך זה פועל בצורה מדהימה. כי המים שמגיעים לצמח גם משפיעים, נוגעים גם בצינור. הבנתם את הרעיון? נמשיך בעזרת השם בשיעורים הבאים בעניין התפילה, בשורות טובות. שאלות.